שלום וערב טוב לכולכם, ברשות ראשי הישיבה, הרמים ובעיקר תלמידים. בעוד כיממה וחצי, חלק מן הנוכחים כאן ילכו לבחור, וחלק מן הנוכחים כאן נסתם ילכו לסייע, אבל כולנו נהיה מעורבים בצורה כזאת ואחרת בתהליך דמוקרטי של בחירות. כאשר התבקשתי לדבר בפניכם בנושא הזה של בחירות, והתבקשתי לבחור שום נושא, או תת נושא שאפשר לדבר עליו, התלבטתי מאוד משתי סיבות. סיבה ראשונה, זה נושא מאוד רחב, מאוד כוללני, עם הרבה מאוד סעיפים ותתי סעיפים, וכיוונים שונים ולפעמים גם משונים, ואי אפשר בשום פנים ואופן למצות אותה רגל אחת במסגרת כזאת, מצד אחד. מצד שני, בכל זאת צריך למצות איזושהי נקודה מסוימת שלגביה תהיה התייחסות טובה ונכונה, ולגביה האמירה תהיה בכל זאת משמעותית. בדרך לכאן, החלטתי על נושא מסוים, אבל בדרך לכאן החלטתי להציג אותו בצורה הבאה. נדמה לי שבציבור שלנו, בתת מודע, לא תמיד במודע, אבל בתת מודע, מתקיים מתח בין שני ערכים חשובים, בין שתי תפיסות חשובות, שלא שמים לב שלעיתים הן עלולות להיות מנוגדות זו לזו. מצד אחד, כל הנוכחים כאן, כולל הבוגרים ביותר, נולדו למערכת שמכירה במצב של בחירות, של אזרחות, של דמוקרטיה, של חופש בחירה וכדומה. לא נולדנו במשטרים עריצים, לא נולדנו בדיקטטורה, לא נולדנו במונרכיה, אנחנו נולדנו כולנו במצב שבו הנושא הזה קיים. הווה אומר, הנושא של הכרעת רוב על כל המשתמע מכך, זה חלק מן הדם שזורם בעורקנו. ואנחנו מפתחים את העניין הזה ומחשיבים את העניין הזה ומעריכים את הדבר הזה. מצד שני, וזה דבר שלא נכון לגבי כל כלל ישראל, ודאי לא כלפי כל העולם, אבל כן נכון לגבי, אני חושב, כל בית המדרש היושב כאן, ואולי לא כל בית המדרש, אבל רוב בית המדרש היושב כאן, אנחנו דווקא נוטים להאריך יותר מונרכיה. אנחנו לומדים הלכות מלכים ומלחמותיהם ברמב״ם, אנחנו קוראים בתורה כבר, בספר דברים, על שום תשים עליך מלך, אנחנו מייחלים לביאת משיח שהוא בסופו של דבר מונרך ובסופו של דבר מלך. אנחנו בסופו של דבר מעריכים משטר שעל פניו נראה משטר טוטליטרי. והשאלה היא, איפה עומד היחס לאזרחות, כוונתוי בחירות, כוונתוי חופש בחירה, כוונתוי דמוקרטיה, כוונתוי הכרעת רוב במסגרת היהדות? עכשיו, ברור שהנושא הזה, כמו שאמרתי לפני כן, הוא נושא רחב מאוד ולא נוכל למצות את כולו, בקושי את רובו, או לא בקושי, ודאי גם לא את רובו. ואף על פי כן, אני רוצה לגעת במספר נקודות שרלוונטיות להכרעת רוב ביחס לנושאים קהילתיים. בסופו של דבר, אנחנו עוסקים כאן בנושאים של הכרעת רוב להיבטים של קהילה. לענייננו לא כך משנה אם הקהילה היא קהילה קטנה של 100 אנשים, או קהילה גדולה של 5 מיליון, או 6 מיליון, או 10 מיליון אנשים. אנחנו בסופו של דבר מדברים על הכרעת רוב במובן שמשפיע על האוכלוסייה שנמצאת בתוך אותה מסגרת. ואנחנו רוצים לברר מספר נקודות שנוגעות לעניין הזה. ואני כבר חוזר בפעם השלישית על מה שאמרתי, שאנחנו לא נמצא את העניין, אבל בכל זאת אני משתדל לגעת במספר נקודות שמקרוניות לעניין הזה. אני מקווה שהדפים נמצאים לנגד עיניכם, כי אנחנו נעבור עליהם בפרוטרוט כמה שנספיק, אבל תעקבו יחד איתי. אני נמצא בצד של הדף שכתוב שם בפינה העליונה, הגישה הדמוקרטית שתוכנה התחשבות וכן הלאה. ברשותכם, אני לא אתחיל דווקא לפי הסדר, אלא אני רוצה לקפוץ לפסקה קטנה ששוב היא רק נגיעה בנקודה בדבר יותר כוללני, אבל בכל זאת אני חושב שכדאי להתחיל לגביו. כפי שהזכרנו קודם לכן, התורה מצווה אותנו במצווה צום תשים עליך מלך. 3 מצוות ניצבו ישראל בכניסתם לארץ, ואחת מהן זהו העמדת מלך לישראל. המצווה הזאת שמצוות עשה דאורייתא, שכתובה בספר המצוות, שמצווה על עם ישראל להעמיד מלך, מנוסחת במקרא באופן מוזר. כמו שכתוב לכם בפסקה הכמעט אחרונה בטור הימני למטה, דברים י' זין, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשת וישבת בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. זה סוף הפסוק הראשון, פסוק י' ד', ובהמשך, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם לוקח בו, מקרב אחר תשים עליך וכו' וכו'. הפסוק הזה הוא צורת ההתנסחות של הפסוק כאן אומרת דורשני. אם היינו מדברים על מצוות עשה דאורייתא במובנה הרגיל, כמו תפילין וכמו שבת, היינו מצפים לקבל רק את הפסוק השני ולא את הפסוק הראשון. מצוות עשה, שום תשים עליך מלך, אתה מצווה לשים עליך מלך, כמו שאתה מצווה בהנחת תפילין, וכמו שאתה מצווה בשמירת שבת, וכמו שלמדנו בפרשת השבוע האחרונה, בפרשת יתרו, על כבד את אביך ואת אמך, עוד נלמד בפרשה הבאה, פרשת משפטים, הוראות מעשיות, איך עושים ואיך לא עושים דברים. גם כאן, שום תשים עליך מלך, שום תשים עליך מלך. אבל הפסוק הראשון, לעומת זאת, מנוסח בצורה אחרת לגמרי. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, סיפור של סיטואציה, ובכן, ואמרת אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. הווה אומר, אתה הוא זה שאומר, אתה הוא זה שמחליט שאתה רוצה לשים מלך. ואם אתה לא רוצה? משתמע שלא. זאת אומרת, זה אופציונלי. זה אם אתה רוצה לשים עליך מלך, אתה שם עליך מלך. ואם אתה לא רוצה, אתה לא שם. צורה את הזכות הזאת מוזרה. הרי אם מדובר מצוות עשה, מצוות עשה, מצוות עשה, מצוות עשה היא חיובית. זה לא עניין של אופציונלי. יש לנו דברים שהם אופציונליים. למשל, ציצית בארבע כנפות. אדם לא חייב ללבוש ארבע כנפות בטלית. אדם יכול ללבוש בגד שאין בו ארבע כנפות. ואם אין לו ארבע כנפות, הוא בית לא חייב בציצית. אדם, לעומת זאת, חייב בתפילין. אדם לא יכול שלא להתחייב בתפילין. אבל ציצית הוא כן יכול. ובכן, מלך זה כמו ציצית או כמו תפילין? על פניו, אני חושב שרובנו מורגלים לחשוב שהעמדת מלך כמצוות עשה דאורייתא היא מצווה כמו תפילין, לא כמו ציצית. וככה באמת משתמע בפסוק השני, פסוק תדבר. אבל הפסוק הראשון משתמע כאופציה, כמו ציצית. פותח סוגריים ומיד נסגור אותם. הנושא הזה באמת מורכב, ובאמת בגמרא בסנהדרין יש מחלוקת, כבר בגמרא בסנהדרין יש מחלוקת בעניין הזה, ואחר כך המחלוקת הזאת באה לידי ביטוי גם בראשונים. למשל רמב״ם לעומת אברבנאל. כאשר הרמב״ם, שאותו כולנו מכירים, אכן כותב שיש מצוות עשה חיובית דאורייתא להעמיד מלך לישראל, והוא חוזר לדבר הזה כמה וכמה פעמים, גם בספר המצוות, גם בהלכות מלכים, ובמקומות נוספים. אבל לעומת זאת אברבנאל, פרשן התורה, כותב לא כך. אברבנאל רואה את הנושא של עמדת מלך כדבר לא חיובי בעליל, והוא אומר שזו באמת אחת האופציות לשלטון ישראלי, אבל בהחלט הדבר לא מחויב ולא מכוון בהכרח שיעשה ככה, וראיה גדולה לו כמובן הצורת ההתנסחות של פסוק י' ד'. ככה ברבנאל, והוא לא יחיד בדבר הזה. יש בהחלט אסכולה בראשונים ובמידה מסוימת גם באחרונים שאומרת שהדבר הזה באמת איננו מחויב, הוא רק אופציונלי. זו אחת מצורת המשטר שהתורה מאפשרת לעשות אותה, והמטרה המרכזית של התורה כאן הייתה שבמידה ואתה רוצה להעמיד עליך מלך, אז אם כן יש איזה מחויבות. למשל, שום תשים עליך מלך, איזה מלך? מקרב אחיך. כלומר, הדגש המרכזי כאן הוא זהות המלך, ואחר כך סמכויות המלך וכו' וכו', כמו שאנחנו מכירים בהלכה. אבל עצם ההחלטה האם אתה בהכרח שם עליך משטר מלוכני או לאו דווקא, זו באמת החלטה שלך לדידו של אברבנאל. זו באמת אסכולה שבראשונים התגבשה כדת מיעוט, ובאחרונים עוד יותר, אבל אף על פי כן זו דעה חשובה בראשונים, והיא קיימת וחשוב לדעת גם אותה. מכל מקום, נחזור עכשיו לעניין, וכאמור הדבר הזה כבר בא לידי ביטוי במגמרא בסנהדרין. מכל מקום, עכשיו נחזור לענייננו, אני רוצה לקרוא מספר פסקאות בנציב. הנציב על אתר, כשנמצא לנגד עיניכם, אומר כך. ואמרת, אין הפירוש אמירה משמעו כבפה, אלא כלשון ואמרת אוכלה בשר וכדומה, שהכוונה לאו דקה אמרת לומר בפה, אלא לחשוב, לסבור. אחר, לפי לשון זה היה במשמע שאין זה מצווה במוחלט למנות מלך, אלא רשות, כמו ואמרת אוכלה בשר. כאשר אתה אומר ואמרת אוכלה בשר, אז התורה העיקר עניין שלה שמה זה לא לצוות אותך לאכול בשר, העיקר הציווי שלה הוא שבמידה ואתה רוצה לאכול בשר, תעשה את זה בשחיטה כדת וכדין. אבל אין ציווי דאורייתא לאכול בשר. אגב, יש שיטה שאומרת שיש מצווה דאורייתא לאכול בשר, שיטת הרס"ג. הרס"ג אומר שאמרת אוכלה בשר, זה מצוות עשה דאורייתא לאכול בשר, וזאת טענה נגד הצמחונים. אבל רוב הראשונים לא סוברים כך, אלא אומרים שבאמת אין חיוב אוכליית בשר, אלא במידה ואתה רוצה לאכול בשר, אז תאכל בשר באופן מסוים. אם כן, אומר הנציב, אותו דבר גם כאן. אמרת, שים עליי מלך, זה אם אני רוצה. והרי, שואל הנציב, ידוע בדברי חז"ל במצווה למנות מלך, ואם כן, למה הכתיב אמרת וגומר? שאלה שאלינו, ונראה. דמשום דהנהגת המדינה משתנה אם מתנהג על פי דעת מלוכה, או על פי דעת העם ונבחריהם. כלומר, יש שוני בין שתי צורות הנהגה, הנהגה מלוכנית לבין הדקה, הנהגה שאנחנו קוראים לה הנהגה דמוקרטית של העם. יש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה, ויש מדינה שבלא מלך הרי כספינה בלי קברנית. ודבר זה אי אפשר לעשות על פי הכרעת מצוות עשה, שהרי בניין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנת נפשות שדוחה מצוות עשה. כלומר, טוען כאן הנציב טענה מאוד מעניינת. אומר כך, יש מדינה שהתרגלה לצורת חשיבה, לצורת הנהגה של מלוכה. ומדינה כזאת לא יכולה, אי אפשר להנחית עליה משטר מסוג אחר. האוכלוסייה, העם, התנהג לחשיבה אחת, להנהגה אחת. ואם אתה תיתן בידיו אפשרות לעשות את הדברים בצורה אחרת, בצורה של דמוקרטיה, הדבר הזה לא מורגל אצלו. והדבר הזה עלול לעורר מצב של אנרכיה וסכנת נפשות ציבורית. אגב, לא יודע אם אתם יודעים, אבל תיאודור הרצל, בספרו אלטנוילנד, מצדד במלוכה. בהמשך לשושלת ההאבסבורגית, שהוא ראה אותה כדבר מצוין, ובצידוד, בהמשכיות ורצף שלטוני, אמר הרצל, טען הרצל, שדווקא מלוכה זה דבר מצוין. אגב, לאור מה שאנחנו רואים בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש האחרונות שמחליפים משטרים כל שני וחמישי, יש משהו בדבר הזה. סוגר סוגריים רק בשביל להבליט עד כמה הדבר לא טריוויאלי לקפוץ כל כך מהר למצב של דמוקרטיה. לפעמים יש יתרונות גם במלוכנות. בכל אופן, נחזור לנציב. הנציב אומר דבר כזה, להנחית על אוכלוסייה משטר שהיא לא מעוצבת כלפיו, הדבר הזה מסוכן מאוד ובלשונו סכנת נפשות. לאידך גיסה גם ההפוך הוא נכון. כלומר, לאוכלוסייה שהתרגלה לחשיבה אזרחית, דמוקרטית, שלטון של הרוב, שלטון שמתחלף, שאתה אחראי עליו, שאתה בעל הבית עליו, שאתה בוחר וכדומה, והוא קצוב לזמן, ואם אתה תנחית על הנהגה כזאת, על עם כזה, שהורגל בכך משטר מלוכני, הרי לאידך גיסה הדבר הזה גם כן סכנת נפשות. סוף דבר. דבר כזה לא יכול להיות מונחת בצורה של מצוות עשה. ומדוע? בגלל סכנת נפשות. וכפי שאנחנו יודעים, סכנת נפשות דוחה מצוות עשה דאורייתא, חוץ משלוש החמורות, שהן לא תעשה. אבל מצוות עשה נדחות בני סכנת נפשות. ולכן לא העלתה התורה בדעתה להנחית עליך כחיוב למלות מלך. לכן אומר הנציב, הדברים נסחו דווקא בצורה הזאת. משום אחי, לא אפשר לצוות בהחלט, דיינו במוחלט, למנות מלך כל זמן שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול מלך, על פי שרואים מדינות אשר סביבותיהם מתנהגים בסדר יותר נכון, או אז מצווה לסנהדרין למנות מלך, וכו' וכו' וכו'. כלומר, מסביר הנציב, שהתורה התנסחה בדקדוק רב, ואמרה לך, קודם כל, ואמרת, אשים עליי מלך, ורק כתוצאה מכך, שום תשים עליך מלך. לשון אחר, שום תשים עליך מלך מותנה ואמרת שים עליי מלך. הווה אומר, כדומה למה שאמרנו גבי ציצית, אם אתה מחליט מסיבות השמורות עמך ללבוש ארבע כנפות, אז אתה חייב שזה יהיה בציצית. כלומר, אם אתה מחליט שהמשטר המתאים לך הוא מלוכני, אז יש תנאים, לא כל אחד יכול להיות מלך, נוכרי לא יכול להיות מלך, וכן הלאה וכן הלאה. יש תנאים לעמדת מלך בישראל. אבל אין מצוות עשה באופן מוחלט כמו תפילין להעמיד מלך לישראל. זו דעת הנציב שכתובה כאן, שכמובן מסבירה היטב את הסגנון של המקרא, למה יש י' ד' ו' ת' והסגנון המיוחד הזה, ואמרת שים עליה מלך, ואחר כך שום תשים עליה מלך, וגם כתוצאה מכך, כמו שאמרנו, מתבררת הלכה למעשה, שלידידו של הנציב, יש הכרח תחילתי באמירה אזרחית שמעוניין במלוכה, ורק אחר כך המלוכה. אם נחזור לענייננו, הרי נמצאנו למדים מהנציב שני דברים. דבר אחד שנמצאנו למדים מהנציב, שבעצם העם הוא זה שמחליט על המשטר המלוכני. כלומר, ביסודו של דבר ההחלטה היא החלטה של העם, לא היא החלטה של המלך. לא המלך מונחת על העם, אלא העם מחליט שהוא מעוניין במלך. כפי שאנחנו זוכרים בספר שמואל, ככה גם התנהלו הדברים. העם בא אל שמואל ומבקש מלך, ואז אומר להם שמואל מה שאומר עליהם ומאיים עליהם מה שמאיים עליהם, ובסופו של דבר יש מלך לישראל. אבל נקודת התחלה הייתה העם. אז שוב אנחנו רואים כאן שיש בעצם אמירה דמוקרטית של העם שמעוניין במשטר מלוכני. אבל נקודת התחלה היא נקודת התחלה של העם. הנקודה השנייה שאנחנו רואים בנציב, זה שבעצם אין הכרח שיש משטר מלוכני. שהתורה מאפשרת, אני לא אומר מצדדת, לידידו של אברבנאל זה מצדדת, אבל לידידו של הנציב זה לאו דווקא מצדדת, אבל היא בוודאי ובוודאי מאפשרת משטר דמוקרטי אחר. דיינו לא מונרכי, לא מלוכני, אלא שהדבר יעשה בצורה של משטר דמוקרטי, אזרחי, בבחירות וכו' וכו', והדבר הזה הוא בהחלט יכול להיות קיים במובן הלכתי לכל דבר ולכל עניין. זה דבר שהוא כמובן נשמע כחידוש גדול, כי הוא מתייחס לחזון. הוא מתייחס לא רק למצב ביניים, שבו אנחנו לא נמצאים בחזון אחרית הימים שבו יש מלך בישראל, אלא להפך, פה אנחנו מדברים על המצב של חזון, של אחרית, ולמרות זאת, הדברים עשויים להתנהל בצורה כזאת. עכשיו נלך לדברים היותר בסיסיים, למצב שבו לא זכינו לחזון אחרית הימים, ואנחנו נמצאים בניהול יומיומי קהילתי שלנו, הן בימי הביניים והן יותר מאוחר. וכאן אנחנו הולכים הרבה יותר אחורה, למקורות שעיקרם בימי הביניים. בימי הביניים, כאשר עם ישראל מפוזר בארצות כאלה ואחרות, והוא צריך לנהל את המשטר של עצמו, את הניהול העצמי של עצמו, הוא צריך לקבל החלטות איך מנהלים את הדברים. וכמו שאמרתי, לנו היום נראה הנושא הזה של הכרעת רוב ומיעוט כדבר טריוויאלי לחלוטין, כדבר מובן מאליו. הדברים כלל וכלל לא מובנים מאליהם. ורק כדי לחדד את האוזן, נסבר מדוע הדבר הוא לא טריוויאלי. היום כל ועד כיתה אצלכם מן הסתם נבחר בדרך של רוב ומיעוט וכדומה. כי אנחנו חיים את הדבר הזה. אבל הדבר הוא לא פשוט. למשל, החלטות של רוב ומיעוט יכולות להשפיע על דברים מרחיקי לכת. הן ממון והן נפשות. ממון, למשל מיסוי. החלטת רוב יכולה להשפיע על מיסוי. לשון אחר, להוציא כסף מידו של אדם. אדם הוא בעלים על הכסף שלו. כל אדם בעלים על הכסף של עצמו. מי שמך להוציא ממנו כסף? איזה סיב בשולחן ערוך מחייב אותי להוציא את הכסף? אתה מחליט שאתה רוצה לסלול כביש. אתה מחליט שאתה רוצה לבנות רמזור, אתה מחליט שאתה רוצה ארנונה, אתה מחליט, אתה מחליט, אתה מחליט. אתם, לא משנה כרגע אם זה פרט או רבים, אז מה אם אתם רבים? בגלל שאתם רבים לכן אני צריך להוציא כסף מהכיס שלי? מי שמכם? מה הסמכות ההלכתית שלכם להכריע ולכפות עליי דבר מהסוג הזה? אתה לא יכול לומר הכרעת רוב. אתה צריך לומר הכרעת רוב ואיזה סעיף בשולחן ערוך אמר את הדבר הזה, ואיזה רמב"ם אמר את הדבר הזה, ואיזה סוגיה אמר את הדבר הזה. זה לא דבר שמובן מאליו. כך לגבי ממון, על אחת כמה וכמה לגבי נפשות. על הכרעת רוב בסופו של דבר מכריעה ומשפיעה גם על ענייני נפשות, ענייני ביטחון, צבא, לחימה, יציאה לקרב וכו' וכו'. יש ממשלה בישראל, הממשלה הזאת נבחרה על פי רוב. נו, ומה עכשיו? המשמעות היא שאתם עכשיו מוציאים צבא להילחם. המשמעות היא בסופו של דבר שאתם הורגים נפשות. מי שמכם? מי לידכם תקע את היכולת, את האפשרות, להכריע בדרך של רוב ומיעוט דברים של נפשות? זה דבר שאפילו בית דין רגיל לא יכול. כשאין לנו סמוכים, אנחנו בזמן הזה גם בית דין לא יכול לדון בדברים מהסוג הזה של נפשות. אז זה מי שמכם בהכרעה של רוב ומיעוט להכריע בדבר מהסוג הזה. זו אמירה מרחיקת לכת. יש סוגיה מאוד חשובה בבבא בתרא בדף ח' שלא נמצא לנגד עיניכם, שעוסק בדבר הזה, ואני לא רוצה להרחיב לגבי, אז רק משהו קצרצר. הגמרא שם מדברת על נושא של התנעת האומנים. זאת אומרת שהגמרא שם מפתחת את העניין שבני אומנות מסוימת רשאים להחליט החלטות עבור בני אומנותם. לשון אחר, רשאים הסנדלרים להחליט החלטות ביחס לסנדלרים. והחייטים לגבי החייטים והמורים לגבי המורים. מה פירוש ההחלטות האלה? למשל, הסנדלרים יכולים להחליט שאף אחד לא יהיה סנדלר אם אין לו תעודת בגרות. זה לא מכובד, זה לא מקצועי, אז מי שאין לו תעודת בגרות לא יכול להיות סנדלר. הם לא יכולים להחליט שמי שג'ינג'י לא יהיה סנדלר. מדוע? כי זו החלטה מפלה, זו החלטה לא שוויונית. אבל כן יכולים להחליט, למשל, לגבי תעודת בגרות. או הם יכולים להחליט למשל על מיסוי. הם יכולים להחליט שעל מנת שיהיה לובי לטובת הסנדלרים, האיגוד המקצועי שלהם, לכן אפשר לגבות כסף מכל סנדלר לטובת העניין הזה. יש מערכת ביקורתית על העניין הזה, וזה חבר עיר, ויש מחלוקת ראשונים מי זה בדיוק אותו חבר עיר, שתי שיטות בראשונים, רים מגש והרשב"א, אבל לא ניכנס לעניין הזה. זאת אומרת, יש גם ביקורת על העניין, על ביקורת להעמיד את המערכת באיזה אופן הגיוני ושוויוני, אבל מכל מקום יש אפשרות לבני האומנות להחליט החלטות. הסוגיה עצמה מדברת בבני אומנות. אבל בתקופות מאוחרות יותר, באו, בעיקר בימי הביניים, באו ראשונים והרחיבו והכילו את האמירה הזאת של הגמרא גם על מסגרות אחרות. לדוגמה, אחת התשובות המרכזיות בעניין הזה, זו תשובה של מהר"ן מרוטנבורג. תסתכלו בבקשה בטור האמצעי למטה. זו תשובה שמצוטטת אחר כך רבות מאוד בראשונים. על אשר שאלת אלופי מיודעי, הרב רבי אברהם הלוי, אם יש קטטה בין קהלכם ואינם יכולים להשוות דעתם לברור ראשים, כלומר לברור מנהיגים, בהסכמת כולם, זה אומר בכו וזה אומר בכו, ומחמת חילוק ליבם, כלומר מחמת המחלוקת הפנימית בעיר, בטל התמיד ומידת הדין לוקה, ואין אמת ומשפט ושלום בעיר. בטל התמיד, אין הכוונה כאן לקורבן התמיד, אלא בטלו התמידים כסדרן, כלומר בטלה ההנהגה השגרתית של העיר הזאת, ויש בלגן בעיר, ויש הנחה בעיר, אין אמת ומשפט ושלום בעיר, ולא בכל המלכות, ואני גרים אחריכם. איך יעשו? במילים אחרות, איך להכריע החלטות כאשר יש חילוקי דעות, התפלגויות בדעות באוכלוסייה? השאלה הזאת, על פניה, כשאנחנו קוראים אותה היום, שבט תשס"ג, מוזרה להפליא. הרי לכאורה התשובה פשוטה. מה פירוש? יעשו בחירות, והרוב יכריע. אבל אנחנו נמצאים בתקופה שהדבר הזה הוא היה כמעט יש מאין. מעולם לא חשבו, כמעט מעולם לא חשבו על דבר כזה בצורה של הנהגה עירונית. וזה חידוש גדול של מהר"ן מרוטנבורג, מה שעומד לומר כאן. אומר מהר"ן מרוטנבורג, נראה בעיניי, שיש להושיב כל בעלי בתים שנותנים מס. שימו לב, לא כל בעלי בתים, אלא כל בעלי בתים שנותנים מס. מדוע? מכיוון שלדבר הזה יש להשלכות ממוניות. לתוצאה של האמירה האזרחית שבדרך של רוב ומיעוט יש תוצאה ממונית. כתוצאה מכך יבנו בניין אחד ולא יבנו בניין אחר, יממנו דבר אחד ולא יממנו דבר אחר, לדבר הזה צריך להשתתף. רק בדבר הזה יכול להשתתף רק אדם שרלוונטי לעניין, ולכן אך ורק אנשים שהם רלוונטיים לנתינה ממונית. נראה בעיניי שיש להושיב כל בעלי בתים שנותנים מס ויקבלו עליהם ברכה, ברכה זה לשון סגי נאור, הכוונה לכללה, יקבלו עליהם ברכה שכל אחד יאמר דעתו לשם שמיים ולתקנת העיר. אני חייב לפתוח פה סוגריים ולומר שאם ככה, אם היינו מעשים את מהר"ן מרוטנבורג, אז ביום שלישי בבוקר היה צריך להעמיד בית דין או קרוז לפחות בפתח כל הקלפיות ולומר לאנשים, אתם מוחרמים, אתם מקוללים אם אתם לא מצביעים, שימו לב, לשם שמיים ולתקנת העיר. לא השבעות ולא כללות ולא כסף ולא דילים ולא שום דבר אחר, אך ורק לשם שמיים ולתקנת העיר, תקנת העיר, תקנת המדינה וכדומה. כלומר זה החיוב, צריך להצביע אך ורק לשם שמיים ותקנת העיר. ואז, אחרי שעשו את הדבר הזה, ואכן בחרו, ילכו אחר הרוב. הן בבירור ראשים, כלומר בבירור המנהיגים, הן להעמיד חזנים. אם אתם חושבים שלהעמיד חזנים זה כל כך פשוט, לא. גם להעמיד חזנים זה בדרך של בחירות של רוב ומיעוט. הן לתקן כיס של צדקה, כלומר, להעמיד גבייה ציבורית בענייני צדקה, והצדקה הזאת יחליטו שהיא הולכת לצוות מפעל אחד ולא לצוות מפעל אחר וכדומה. הן למנות גבאים, הן לבנות, הן לסתור בבית הכנסת, ולהוסיף ולגרוע בית חתנות, ולקנות בית חתנות, שזה הכוונה מן מתנס שכונתי או בית ציבורי כזה, ולבנות ולסתור בו ולקנות בית האופים, שכנראה גם כן זה דבר מאוד חשוב, לבנות ולסתור בו. סוף דבר, כל צרכי הקהל יעשה על פיהם כאשר יאמרו. זו השיטה, בדרך של רוב ומיעוט. עכשיו, מה יקרה אם יש מיעוט? אבל יש שני סוגי מיעוט. יש מיעוט שבא, בוחר ונשאר במיעוט. אבל יש מיעוט אחר. יש מיעוט שלא בא, שמחרים את הבחירות. מה יהיה דינו של מי שמחרים את הבחירות? ואם ימענו המיעוט ויעמדו מנגד מלעשות הכל בכתוב, יש כוח ביד הרוב וביד מי שמנו הרוב עליהם לראשים, להכריחם ולקופם, בין בדיני ישראל, בין בדיני האומות, עד שיאמרו רוצים אנחנו. כלומר, פה הוא מדבר על המיעוט שכן מצביע בבחירות, על מיעוט שלא מגיע לבחירות לדבר בהמשך, על מיעוט שכן מצביע בבחירות, אומר מרן מרוטנבורג, החלטת הרוב מחייבת. ושימו לב, שהוא אומר שהחלטת הרוב כדי כך מחייבת, שאפשר לכפות עליה גם בדיני ישראל, וגם בדיני אומות העולם. מרן מרוטנבורג נמצא בגרמניה, בארצות אשכנז, הלא נאורה. ואומר מרן מרוטנבורג, שאם יש בעיה, אפשר לכפות גם בדיני אומות העולם. ואם יצטרכו להוציא ממון על ככה, הם המיעוט ייתנו חלקם באותו ממון. עכשיו, והמסרב מלומר דעתו על פי הברכה, מי שאומר, אני לא מוכן להשתתף בבחירות, יש פה כללות, יש פה השבעות, יש פה ברכות, יש פה כל מיני, אני לא רוצה להשתתף בכלל בדבר הזה. בטלה דעתו והלכו אחר רוב מקבלי הברכה. כלומר, מי שלא מגיע להצביע לא נחשב בכלל למניין. רוב ומיעוט בין המצביעים ולא מתחשבים בכלל באותם שכלל לא באו להצביע. כמובן מדובר באנשים שיכלו להצביע, כלומר יכלו להצביע ובמודע לא באו להצביע. סוף דבר, כופין בני העיר זה את זה לכל צרכי העיר שהם צריכים הרבה. כעיד תנא בתוספתא בממציאה, כופים בני העיר זה את זה לבנות להם בית כנסת, לבנות להם ספר תורה נביאים וכתובים, וכופים בני מבוי זה את זה לעשות להם לחי כורה ומבוי, אף על פי שאין זה צורך גדול, אפילו אחי, כופים, כל שכן, שאר עניינים מצריכים להם יהיה יותר, והיה זה שלום וכו' וכו'. נקרא רק את השורה האחרונה, עוד כפייה מעניינת, שכופין זה את זה שלא יצא שום אחד מן העיר ויתבטל הדת מניינם בימים הנוראים וגם לזכור חזנים. כלומר, אם למשל בשיבת בני צבי חלק מהתלמידים רוצים לצאת לראש השנה וליום כיפור ולא יישאר מניין בישיבה, רשאי הציבור לכפות על העשירי להישאר בבית הכנסת, להישאר פה והוא לא ישתחרר, ובדרך של רוב ומיעוט אפשר לכפות עליו להישאר. זו תשובה אחת של מרן מרוטנבורג ששימשה אחר כך בית אב להרבה אחריו. לדוגמה, תלמידו החשוב של מרן מרוטנבורג זה הראש. תתקלו בבקשה בפינה, נעלה טור אחד, פינה שמאלית, אבל לא השמאלית הקיצונית אלא באותיות רשי. שתי תשובות של הראש שאותם נקרא בקצרה. וששאלת, אם שניים או שלושה מהבינונים שבעיר יכולים להוציא עצמם מן ההסכמה שיעשו הקהל. כלומר, יש שניים שרוצים לצאת החוצה מההסכמה. או מגזרת חרם שיעשו על שום דבר. דע, כי על עסק של רבים אמרה תורה אחרי רבים להטות. ועל כל עניין שהקהל מסכימים הולכים אחר הרוב. והיחידים צריכים לקיים כל מה שהסכימו עליהם הרבים. למה? הנמקה. דים לא כן, לעולם לא יסכימו הקהל על שום דבר. אומר ראש, אני מכיר את החבר'ה. אם לא נעשה דברים בדרך של רוב ומיעוט, הדברים לא יוכלו להתקיים. אם יהיה כוח ביחידים לבטל הסכמתם, לכן אמרה תורה בכל דבר הסכמה של רבים, אחרי רבים להטות. תסתכלו בבקשה למטה למטה, בתשובות הראש, פסקה אחרונה, אם הסכימו הקהל על דבר, אין היחיד יכול למחות, ועל זה אמרה תורה אחרי רבים להטות, דילותי מהאחי אין תקנה לציבור לעולם, כי מתי יסכימו כל הקהל לדעת אחת? מה שאומר שחילוקי דעות בין יהודים זה לא דבר חדש, ועל כורחנו, אומר הראש, חייבים תמיד ליצור איזשהו מודל שבו יש אפשרות להכריע. ודרך ההכרעה הדמוקרטית, ההלכתית, היא בדרך של רוב ומיעוט. הדברים האלה באו לידי ביטוי בתשובות נוספות, יש לכם כמו תשובת הרשב"א, שלא ניכנס אליה, היא חוזר פחות או יותר לאותו דבר. אני רוצה רק לקרוא דברים בהלכה, יש לכם פה פסקה אחת בחושן משפט, פסקה אחת ביורי דעה, נקרא את זה בקצרה, וזה משתוך שולחן ערוך. בחושן משפט נאמר כך, כל צורכי ציבור שאינם יכולים להשוות עצמן, יש להושיב כל בעלי בתים הנותנים מס, ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר דתו לשם שמיים, כמו שאמרנו קודם לכן, והלכו אחר הרוב, וימות ימענו, הרוב יכולים לקוף אותם, אפילו בדיני עקום, ולהוציא המון הזה, בלשימים אחרות, תשובת מרן מרוטנבורג, נפסקת הלכה למעשה. גם ביורי דעה ברש כפחת, שנמצא למטה, קהל שרוצים להתיר הסכמה וכו' וכו', הולכים אחר הרוב, שאם הרוב מסכים להתיר מתירים וכו' וכו', מעמד הרוב. נראה גם תשובה של הרמב״ם וכו' וכו', כמה וכמה דברים בעניין הזה. סוף דבר, נמצאנו למדים איפה שהנהגת ציבור נעשית בדרך של הכרעת רוב ומיעוט, והדבר הזה הוא דבר קיים, ידוע ומפורסם בכל ישראל, ונפסק הלכה, והחל מימי הביניים מקבל מעמד הלכתי בצורה התדירית שלנו. משהו כדי לסבר את האוזן במובן של הנמקה ושל הסברה. תסתכלו בבקשה בצד ימין, גמרא בברכות מאוד מפורסמת לגבי מינויו של בצלאל. הפסקה השנייה מלמעלה. אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור, שנאמר ראו קרא השם בשם בצלאל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה הגון עליך בצלאל? אמר לו ריבונות של עולם, לפניך הגון לפניי לא כל שכן? אז מה אני צריך לשאול אותם? אמר לו אף על פי כן לך אמור להם, הלך ואמר להם לישראל הגון עליכם בצלאל, אמרו לו מפני הקדוש ברוך הוא לפניך הוא הגון לפניי לא כל שכן? בקיצור מקבלים. רק מתי התקבל בצלאל למינויו, ומינויו מינוי דתי? מה תפקידו של בצלאל? הוא לא הולך להוציא לקרב, הוא לא הולך להוציא ממון. את הממון עם ישראל מוציא, משה מוציא, אהרון מוציא. בסך הכל הוא מנהל את העבודה. גם מינוי מהסוג הזה אומרת התורה, אומרים חזל, מפרשים ככה את הראו קרא השם בשם בצלאל, הדבר הזה צריך לעשות אחרי התייעצות עם ישראל. ומעניין שהדבר הזה בא לידי ביטוי בתשובה תקיפה, שלא לומר אפילו תוקפנית, של התשבץ שנכתבה כנגד הריבש. הריבש והתשבץ גלו בגזרות קנה, קופנון א', ה' קופנון א', מפורטוגל לאלג'יריה. והריבש היה מבוגר מהתשבץ, רבי שמעון מצמח דורן, והריבש בשלב מסוים קיבל מעמד של רב ראשי על אלג'יריה כדן יחיד. מעמד מאוד מיוחד שעליו יישק דבר, עליו ועל פיו יישק דבר לכל דבר ולכל עניין. והתשבץ, על אף שהיה צעיר מאוד מהריבש, יצא חוצץ נגד מעמדו זה של הריבש. ויש דברים מאוד מאוד מעניינים שמתפתחים ביניהם. אחד הטיעונים של התשבץ נגד הריבש היה בדיוק העניין הזה. תסתכלו בבקשה באותיות שמתחת לזה, האותיות הרבועות, הרביעי ממה שיש לדק אחר חמזל, אשר יתעמת בבירה זו, הכוונה במינוי זה, גם אני לא אחסוך פי מתנצל, גם לזאת, כי מי נגע בבחיר השם וניקה, כלומר אני יודע שהריבש הוא גדול ועצום ורב, ואף על פי כן אני לא יכול להתאפק מלומר, חלילה לי אם הרשה להוכיח חכם מדניאל, כי אין אני מהרואים להוכיח, והוא לא צריך לתוכחתי לבקרים, כי אומרו אליי מי הוא זה שבא לירדותינו בתוך ביתנו. אבל בכל זאת, אגיד לך הרשום בכתב אמת על לוח ליבי כמסתפק על כבודו, עד אמצא מקום ואוסיף לקח אולי אמצא הדברים העתיקים, דברי צדיקים אשר תרומך עליהם וכו'. תחילת דברי אני אומר, שנטע מעם הדרך הנכונה, דרך המוסר ממה שלא נמלך עם הציבור. ואף על פי שהדיין המתמנה על הציבור, כלומר כבודו, היה מופלא וסמוך, והמנה אותו היה אדם גדול בדור, ראוי הוא שימלך עם הציבור קודם מנותו אותו, שהקדוש ברוך הוא אינו מנה פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלך עם הציבור, ולכן גם כבודו אותו דבר. ככה אומר התשבץ כלפי מינוי של אדם שהוא ללא ספק מכיר בגדולתו. אותו דבר חתם סופר בתשובה של לפני, שמלמטה מזה גם כן יוצא חוצץ נגד אדם שנטל שרה על הציבור שלא מתוך התייעצות על הציבור, גם כמינוי של הרבנות קהילתית, ואומר שדבר הזה לא ייתכן ובלתי אפשרי. אחת ההנמקות הבסיסיות לנושא הזה, לצורך בהעמדת דברים בדרך של דמוקרטיה, בדרך של הסכמת הציבור, בא לידי ביטוי בלשונו הנפלאה של החינוך. תסתכלו בבקשה בפינה השמאלית למטה. בטור השמאלי, פינה שמאלית למטה. יש לנו איסור דאורייתא לקלל נשיא, שנאמר ונשיא בעמך לא טהור. מדוע? אומר ספר החינוך, משורשי המצווה, לפי שאי אפשר, שימו לב, אי אפשר ליישוב בני אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם ראש על האחרים לעשות מצוותו לקיים גזרותיו. אי אפשר. למה? מפני שדעות בני אדם חלוקים זה מזה, ולא יסכימו כולם לעולם לדעה אחת לעשות דבר מכל הדברים. והתוצאה, מתוך כך יצא מביניהם הביטול והאסיפה בפעולות, אסיפה בלשון שלילה. בפעולות, על כן צריכים לקבל דעת אחד מהם עם טוב ועם רע, למען יצלחו ויעסקו בעסקו של עולם. וכו' וכו'. וכל זה טוב מן המחלוקת שגורם ביטול גמור. עד כאן אמירה סוציולוגית של החינוך, שאומר שבעצם החברה היא כזאת שהיא לא מסוגלת להיות מתופעלת ולהגיע לתובנות ולעשיות דברים טובים אם אין שליט, אם אין מנהיג. זה ניתוח סוציולוגי. מסקנתו הסוציולוגית של החינוך, וממילא מסקנתו הלכתית, ולכן, מאחר שממונה לראש סיבה אל התועלת שאמרנו, לכן, הן שהוא גדול להדיחן בדרכי הדת, שזה גדול בישראל בהלכה, או גדול למלכות לשמור ישמרה ושתקיף ממנו, כלומר, מלך, ראש ממשלה, נשיא, כל משטר ומשטר לפי עניינו, ראוי הדבר וקשר שלא נקל בכבודו. וגם לא שלא לקללו, אפילו שלא בפניו, וכל שכן בפני עדים וכו' וכו' וכו'. כלומר, הנמקתו של החינוך לאיסור קללת נשיא, והוא מדגיש, הן קללת נשיא בתורה, נשיא סנהדרין, והן קללת נשיא במובן המנהיגותי הפוליטי, הדבר נובע מכך שיש הכרח במינוי מנהיג, יש הכרח בהנהגה. ואם אתה מזלזל במנהיג, אז פורשו של דבר שהמנהיג לא יכול להנהיג. מסקנה כלפי נשיא, כלפי מלך, כלפי ראש ממשלה, שיש לדידו של החינוך חיוב לכבד אותו, כי אחרת זו בעיה מובנית בעצם ניהול המשטר. כמו שאמרתי בתחילה, הנושא הזה של דמוקרטיה ואזרחות ובחירות של רוב ומיעוט וכדומה, גולש להרבה מאוד סעיפים ותתי סעיפים מאוד מעניינים, שמקוצר זמן אני לא יכול להספיק אותם. אני רוצה בכל זאת לעסוק ב... נזכיר משהו קטן ואחר כך נעסוק בעוד משהו קצת יותר, טיפה יותר ברחבה, ובזה נסיים. משהו בקצרה. חשוב לזכור ולדעת שלפעמים יש למיעוט מעמד שאי אפשר להכפיף אותו. ענת להדגים, זה נושא מאוד מעניין, מי שרוצה, יש לי מאמר בנושא הזה שקראתי לו אחרי רבים להטעות, שלפעמים לרוב אין סמכות כלפי המיעוט, ואני לא אמצא אותו עכשיו, אבל ניתן לכם דוגמה קטנה לעניין הזה בדרך של סיפור. הדבר האחרון שהרב קוק, הרב אברהם יצחק כהן קוק זצ"ל, נהג לעשות לפני שהוא הלך לישון, לפי מיטב הסיפורת, זה היה להכין את שיעור המשנה שלו לבלבטים בבוקר. כידוע, בבית הרב התקיים בין השאר מניין לבלבטים, לא רק בני הישיבה התפלו שם גם בלבטים. והרב, שהיה גם ראש ישיבה, היה גם רב לבלבטים. ואחרי התפילה, הרב היה נותן שיעור במשניות לבלבטים, והשיעור הזה היה שיעור במשניות, כמו שלומדים שיעור במשניות לבלבטים, לא הרבה עומק, אלא פשוט למד משניות. אגב, תשימו לב שהרב קוק מכין לפני השינה שיעור במשניות לבעלי בתים. אנחנו לפעמים, כשצריך להגיד איזשהו שיעור במשנה, לא מכינים. הרב קוק חושב שגם לבעלי בתים וגם שיעור במשנה צריך להכין. לא, שום דבר לא עושים בשלוף, כל דבר מכינים. גם לשיעור במשניות לבעלי בתים. בכל אופן, השיעור הזה לבעלי בתים היה ניתן ביידיש. בטבע הדברים, בשנים ההם, בעלי בתים רובם דיברו ביידיש, ולכן השיעור הזה ניתן ביידיש. אחד מן החשובים שמסתופפים בצילו של הרב קוק, באותם שנים היה הנזיר הרב דוד כהן זצ"ל, ובאמת הוא היה כרוך אחרי הרב קוק לכל דבר ולכל עניין, ולכל מקום שהרב היה הולך, הוא היה הולך אחריו וכו' וכו', כדי לשמוע את דברי הרב. והנה, לשיעור הזה, לדבר הזה הוא לא היה נכנס. השיעור היה מתנהל בבית הכנסת, הוא היה יוצא למסדרון, מחכה במסדרון עד שיעור נגמר, שיעור נגמר, הוא נכנס בחזרה. זה היה בעצם איזושהי התרסה מסוימת, איזושהי אמירה מסוימת, זאת אומרת, היה יוצא ואחר כך היה נכנס. פעם אחת הוא עובר שם הרב, ואומר לרב דוד, למה כבודו לא נכנס לשיעור משניות? לפעמים אני אומר דברים טובים. לפעמים אני אומר דברים טובים. אז אמר לו הנזיר, מגלל שזה ביידיש. הנזיר היה תקיף בדעתו בכמה וכמה נושאים, לא רק בנושאים של הנזירות, ואיך הגמרא אומר, איך הירושלמי אומר, בארץ ישראל לשון סורסי למה, או יוונית, זה לא שייך לענייננו, או לשון הקודש. מה פתאום יידיש? אז עברית בארץ ישראל, לשון הקודש. אמר לו הרב, לא ישיב לו הרב. למחרת נכנס הרב לשיעור ואמר כך. יש משנה שאומרת שיש שתי דרכים לחלק את הפאה לעניים. יש בדרך של ביזה ויש בדרך של חלוקה. מעיקר הדין, בדרך של ביזה. זאת אומרת, כל העניים מגיעים ונוטלים. כל אחד ואחד לפי כוחו נוטל. דרך שנייה היא בדרך של חלוקה. דרך של חלוקה, פרושו של דבר, שאם העניים מתאגדים ומחליטים ביחד שהדבר יעשה בדרך של חלוקה, אז מחלקים את הדבר הזה. עכשיו, דרך של ביזה היא הדרך שדיברה עליה התורה. התורה לא אמרה חלוקה, התורה אמרה ביזה. אלא מה? כתוצאה מכך, הזקנים והנכים מקבלים פחות אם בכלל. והצעירים והאגרסיביים מקבלים יותר. אבל זה דרכה של תורה. זה מה שתורה דיברה עליו. חלוקה צריכה להיות בהסכמה. אם מסכימים, אז בסדר. אומרת המשנה דבר מאוד מעניין. אם 99 אומרים לחלק, ואחד אומר לבוז, לזה שומעין שאמר כהלכה. כלומר, למרות ש99 אומרים לחלק, והם רוב, ורק אחד אומר לבוז, והוא מיעוט, בכל זאת לזה שומעין. למה? כי זו זכותו. הוא אומר, אני מאמץ פה את דין התורה. הדין התורה אומר לבוז, ולכן זה מותר לבוז. הנה לכם דוגמה למצב שמיעוט גובר בעצם על הרוב כי הוא מאמץ דין תורה. חתם את הרב קוק את הסיפור שלו ואת המעשה כלפי הבעלי בתים ואמר, תשמעו, אתם 99 שרוצים ביידיש, אבל אחד רוצה בעברית, לזה שומרים שמר כהלכה, ומכאן ואילך השיעור מתנהל בעברית, בלשון הקודש. אז הנה לכם דוגמה גם לגבי שפות וגם לגבי דין תורה, וזה לא הדבר היחיד, יש עוד דברים מהסוג הזה, שבהם לפעמים אי אפשר לכפות את המיעוט, ולמיעוט יש זכות עמידה. אני רוצה לחבר את הדבר הזה לדבר נוסף, ובזה, יש עוד 10 דקות, נכון? לדבר נוסף שנמצא לנגד עיניכם, בצד שמאל, מה שנקרא כאן משפט הבחירה. הסיפור כאן הוא סיפור מאוד מעניין, ושוב זה קשור לרב קוק, הסיפור לא כל כך ידוע, התשובה של הרב קוק, שלא נמצא לנגד עיניכם, תחולק לכם בהמשך, וזה יהיה שיעורי בית, למי שירצה יסתכל בתשובה של הרב קוק, שנמצאת בוח משפט, הלכות דיינים סימן ב'. והתשובה ידועה. הרקע לתשובה לא היה ידוע, עד שרבי שלום זמן שרגאי כתב את הדברים האלה, במאמרו משפט הבחירה, שהתפרסם בשעתו בסיני, ואחר כך גם מקומות נוספים. המסק הוא כזה. מלחמת העולם הראשונה, חוללה שינויים משמעותיים מאוד ברחבי אירופה, בעיקר ברחבי אירופה. היו שינויים טריטוריאליים, אומות זזו ממקום למקום, היה הרבה טרנספר באותם שנים. ואחד מהשינויים המשמעותיים היה בחשיבה פוליטית. עד מלחמת העולם הראשונה היו באופן יחסי הרבה מונרכיות, היו הרבה משטרים מלוכניים. ממלחמת העולם הראשונה ואילך יותר ויותר תופס משקל האמירה הדמוקרטית הלא מונרכית. יתרה מזאת, גם במשטרים שהיה בהם או מונרכיה או דמוקרטיה קודם לכן, חלו שינויים פנימיים. ולאחד מהשינויים האלה אנחנו רוצים להתייחס. אנחנו מדברים כרגע על מדינת צ'כוסלובקיה והונגריה. באותם שנים פחות או יותר זה הולך ביחד, וצ'כוסלובקיה והונגריה הולכות ביחד, ואנחנו מדברים באופן ממוקד על העיר מונקאץ'. מונקאץ' היום היא בהונגריה, ובאותו זמן הייתה תחת שלטון של צ'כיה. בעיר מונקאץ' הייתה אוכלוסייה יהודית מסוימת, וכמובן הייתה עיר כשלעצמה, שבה יש גויים שמנהלים את העניינים וכן הלאה וכן הלאה. המשטר שנהג אז היה ככה, היה כדלהלן. כל עיר ועיר הייתה רשאית, לא רשאית, הייתה שולחת לפרלמנט סך מסוים של נציגים. עושים בחירות ונניח לעיר מונקאץ' מקציבים 20 נבחרים. כמו שיש בארצות הברית, האלקטורים. כל מדינה ומדינה זכאית לבחור ציבור מסוים, סך מסוים של נבחרים. לצורך ענייננו נאמר שהעיר מונקאץ' שולחת 20 נציגים לפרלמנט. עד מלחמת העולם הראשונה, אותם 20 נציגים היו נבחרים בדרך של הרוב גורף את כל הקופה. בדיוק כמו בארצות הברית. אם אתם יודעים מה קורה בארצות הברית, אז הבחירות הפנימיות לרפובליקאים ולדמוקרטים, הדברים מתנהלים כך. מי שזוכה ברוב מקבל את כל האלקטורים, את כל הנבחרים. לא בדרך של רוב ומיעוט, אלא מי שיש לו 51% לוקח את כל הקופה. אותו דבר היה במונקאץ'. אם היו 10 מפלגות או 5 מפלגות או 2 מפלגות ואחת זכתה ברוב, מי שזכתה ברוב קיבלה את כל הקנדידטים, את כל הנבחרים, ושלחה את כולם על דעתה, על שמה. אחרי מלחמת העולם הראשונה חל מהפך. החליטו לתת נציגות למיעוט. החליטו שאם יש מפלגה שקיבלה 40%, תקבל 40% מהנבחרים. 30%, 30%, 20, 20, 10, 10 וכן הלאה וכן הלאה. ואז מתוך ה-20 מועמדים, היו 10 למפלגה אחת, 5 למפלגה אחרת וכן הלאה וכן הלאה. זו הייתה החלטה של המדינה. נוסף לכך, המדינה הקצתה למיעוטים מסוימים, לאוכלוסיות מסוימות, נציגות. וליהודים הייתה נציגות יהודית לטובת הפרלמנט. כלומר, באי מונקאץ', מתוך 20 נבחרים, נניח שהיו 5 נבחרים יהודים. הקהילה היהודית הייתה לה קבוצת נבחרים משלה. והשאלה הייתה איך לבחור את הנבחרים היהודים. האם לאמץ את המודל הישן שלפני מלחמת העולם הראשונה, או את המודל החדש של אחרי מלחמת העולם הראשונה. על פניו, למה לא לקחת את המודל החדש? הגויים החליטו, נאמץ גם את המודל שלהם. נחלקו הדעות הרבניות בנושא. בעיר מונקאץ', האוכלוסייה היהודית הייתה מורכבת מקבוצה גדולה של חסידי האדמו"ר ממונקאץ', בעל המנחת אלעזר, תמיד חכם יהודי גדול, מפורסם, כמו שאמרתי, בעל שוב מנחת אלעזר, בעל ספר דברי תורה וכו' וכו'. הוא בעיקר מפורסם בציבור, בקנאות שלו, באנטי ציונית שלו, אבל האמת היא שהוא היה באמת המתחם עצום. והוא, או חסידיו, הם היו הרוב בעיר מונקאץ'. אבל בעיר מונקאץ' הייתה קבוצה קטנה של חסידי ויז'ניץ, של חסידי בלז, של עוד משפח חסידיות קטנות, וגם של ציונות דתית. אבל הם היו מיעוט. כאשר נשאלה השאלה מה לעשות עכשיו, טען האדמור ממונקאץ' צריך להמשיך את המודל הישן שלפני מלחמת העולם הראשונה. ונימוקו עמו. לא נימוק תועלתני, אלא נימוק הלכתי. הדין בתורה אומר אחרי רבים להטות. מה זה אחרי רבים להטות? אחרי רבים להטות נאמר בבית דין. כאשר בית דין דן בסוגיה מסוימת, בעניין מסוים שבא לפניו, ונחלקו הדעות בבית הדין, שניים אומרים א' ואחד אומר ב'. ובכן, מה ההלכה אומרת? ההלכה שיוצאת מתחת ידי בית הדין היא לא הלכה ששניים נגד אחד. ההלכה היא הלכה א', ובית הדין כולו מכריע שזה א', אחרת זה לא בית דין. אין דעת מיעוט בבית דין, דעת מיעוט בטלה, דעת מיעוט לא קיימת. היא יכולה להירשם, אגב, על פי דין תורה אסור לה להירשם, למרות שהיא היום בפסקי דין רבנים היא כן נרשמת, וזה באמת דבר מעניין שלא ניכנס אליו. אבל בשורה התוכנה, שלושת הדיינים כבית דין, כהרכב אחד, מאוחדים בפסיקה. אחרת זה לא הוכחה של בית דין. אומר אם כן אדמור ממונקאץ', שאחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות, כמו שלמדנו קודם לכן, הפך להיות מודל לא רק לגבי בית דין, אלא בעצם הפך להיות מודל להכרעת הנהגות ציבוריות, כמו שראינו קודם. ובכן גם כאן. אחרי רבים להטות, פרושו של דבר, שמי שהוא ממפלגת הרוב, מפלגת הרוב שזכתה ברוב, מקבלת את כל המועמדים, כולל כולם. ולכן, גם אם אנחנו זוכים רק ב3, אנחנו בעצם צריכים לקבל את החמישה. והחמישה הם שלנו. זו הייתה דעתו של האדמו"ר ממונקאץ'. לאידך גיסא, הראב"ד באותו מקום סבר אחרת. מסיבות מסוימות שאני לא אפרט, הוא סבר, אולי רק נקודה אחת, שהדין הזה שאחרי רבים להטות נאמר בבית דין. אבל בבית דין נאמר שזה הכרעה של שלושה. המודל של הכרעת רוב נכון לגבי כל ההלכות, אבל המודל של רוב שלוקח את הכל לא נאמר אלא רק בבית דין וכו' וכו'. מה לעשות? חלוקות הדעות. ובכן, הודיעו לאנשי המדינה שם במונקאץ', לאנשי העיר במונקאץ', שיש חילוקי דעות ולא יודעים מה להכריע. ראשי העיר מונקאץ' לא היה בסמכותם להכריע בהחלטות דתיות, ולכן הם גלגלו את זה לעיר הבירה. עיר הבירה הייתה פראג. שר הפנים בפראג, שר הפנים של המדינה, לא ידע גם כן מה לעשות, ואז הוא שלח לקרוא לרב הראשי של המדינה. הרב הראשי של המדינה, שהיה בפראג, היה הרב דוקטור חיים ברודי, וכשהוא קרא לו, הוא לא גילה לו את כל הסיפור. הוא רק אמר לו, האם ההלכה מצדדת ברוב מול מיעוט, או ברוב שלוקח את הכל? אמר לו הרב דוקטור חיים ברודי, לעניות דעתי נראה שההלכה דווקא מצדדת בשמירת מעמדו של המיעוט. ולמיעוט יש אמירה, ולמיעוט יש זכות, ואסור להכחיד את זכות המיעוט לאמירה. אמר לו שר הפנים, אוקיי, עכשיו אני אשלוף לך שתי תשובות מנוגדות. תשובה אחת של אדמו"ר ממונקאץ', תשובה שנייה של הרב האחר, הרב וייס. ואמר לו, נו, תגיד לי גם אצלכם היהודים יש מחלוקות? זה רק כמובן רגוי יכול לשאול אם היהודים יש מחלוקות. אז בכל אופן אמר לו, כן, אצלנו יש דבר כזה מחלוקות. אז הוא אמר לו, מה אתם עושים במקרה של מחלוקות? הוא אומר, אז שואלים את הרבנים הגדולים. נו, אז מה נעשה עכשיו? אז הוא אומר, תשמע, נשאל את הרבנים הראשיים לישראל, לארץ ישראל, ובמקרה, בדיוק באותו זמן, הזדמן לשם הרב פישמן, לימים הרב מימון, שהיה אחר כך שר מדינת ישראל, לימים, אחר כן, ואז אמרו לו, אוקיי, תיקח את השאלה הזאת, תשאל את הרבנים הראשיים לישראל, והם יכריעו. וכך היה. לקח את השאלה הזאת, ניגש לרבנים הראשיים לארץ ישראל, שזה היה הרב אברהם יצחק כהן קוק, והרב יעקב מאיר, ושאל את שניהם את השאלה. את התשובה תגלו בתשובה שלכם ביחודי, אני מסימן ב'. כל טוב.